גם לאחרונה, שהמתונף היה במעצר בית באר יעקב, אז פנו אלינו כל מיני אנשים שיש שם משפחות שיושבים ברחובות או בכל מיני מקומות, והם פה דופקים על הדלתות של אנשים, מבקשים מטרנה לתינוקות וכו' וכו'. זאת אומרת, אין חיים, אין כלום, אין משפחה, רק להיות סביב לרשע כל היום מסביבו, מחוץ, רק אולי הוא יצא רגע מהחלון והם יראו אותו, אז הם נמצאים שם השבועות, כל המעצר בית שלו, הם גם נמצאים שם בחוץ, מסכנים.
כן, אז הנה, סיפר לי חבר שהיה גר שם. כן, חבר שהיה גר שם, אומר שיום אחד הוא יוצא למרפסת שלו.
שם בבאר יעקב.
איך? אה, לא, לא בבאר יעקב, זה היה בביתר, אתה אמרת בבאר יעקב. לא, אני אומר,
אתה... אני אומר עכשיו שהוא היה במעצר בית בבאר יעקב.
לא, בבאר יעקב. אה, לא, אני מדבר על ביתר. כן, כן, אני מדבר על התקופה שהוא היה גר בביתר. חבר שהיה גר שם באותו בניין, ויום אחד הוא יוצא, רואה מישהו במרפסת שלו, הוא גר קומה שנייה, שלישית, לא יודע. מה אתה עושה פה? באמצע הלילה. פתח את המרפסת. אומר לו, שקט. שקט, אל תדבר. איזה מין דבר זה? הוא מיד באמת נכנס פנימה, סגר את הדלת, לא מדבר, לא, לא, לא ייקח סיכון. הם אומרים שבמדרגות הם היו רואים, לא דווקא בבניין הזה, אפילו בבניינים ליד, היו רואים במדרגות למחילה מקמקם, רואים את הצרכים של האנשים.
גם בחומה השלישית, יש כל, בקיצור, כל מקום שאנשי הקט מגיעים, גם לא מזמן הם היו בכותל ופנו אלינו אנשים, הם השאירו שם חורבן והרס. כל מקום שהם מגיעים, משאירים את הרישים או התמה שלהם אחר כך.
ואני שואל, איפה מה שהגמרא אומרת, מהו החום, הפתר החום, מהו גומל חסדים, הפתה גומל חסדים? לו יצויר לשיטתכם שאתם צריכים להידבק ברב שלכם, וזה לא עבודה זרה. אבל המדד של רב שהוא צדיק, זה שהוא מביא אותך למידות האלה, שהוא מביא אותך למידות של הקדוש ברוך הוא. אם הוא לא מביא אותך למידות של הקדוש ברוך הוא, אז זה כבר אומר דורשני, זה כבר מראה שהוא לא צדיק. איפה השכל פה? הקדוש ברוך הוא רחום, הוא חנון, הוא גומל חסדים, הוא מזווק זיווגים, וכל הצדיקים, הוא בוא תדבק, שהם מביאים את האדם להיות ככה, מדריכים את האדם ומביאים אותו להיות כזה. אתם רואים שזה לא ככה, אתם רואים שזה בדיוק העסק.
זה גם חלק מהשטיפות מוח של אסור להרהר, לזרוק את השכל וכל הדברים האלה.
לא, זה הנקודה. זה הנקודה. אסור להרהר, אסור לדבר. אבל מי שיש לו קצת שכל, אז הוא פותח את הדברים. אבל בוא נמשיך עוד קצת, ניתן עוד כמה דוגמאות. אני רוצה להתרכז בעיקר בדוגמאות, לנתח אותם, להבין מה בדיוק היה פה, שאנשים יבינו. אז אני אספר עוד איזה סיפור. אחרי הסיפור ההוא עם המכות, והיו הרבה כאלה, כן, היו הרבה כאלה, לא פעם ולא פעמיים. אני אספר עוד סיפור על מכות שהיה כמה שנים לאחר מכן, שראיתי איזה ילד שהוא היה יתום. והוא הגיע לשם, כנראה אחד מהאנשים שם הביא אותו, שיבוא, יראה, התחזק קצת, אני יודע, מסכן, אבא שלו נפטר לא הרבה זמן לפני, והוא בא והוא התחיל להתפלל שם, והוא גם התחיל להתקרב לרב כזה, ילד, רוצה לקבל קצת תשומת לב, יתום וזה, ובא עוד איזה אחד מהגברתנים, לא אותו אחד, אחד אחר, ופשוט תפס אותו, וזרק אותו מכל המדרגות, והוא בוכה, הילד בוכה. ואני עומד שם, בונו של עולם, ילד יתום, מה אתה רוצה, ילד? זה לא איזה בן אדם מבוגר, לא יודע מה, ילד בגיל 10-11 היה נראה. והוא בוכה, והוא זורק אותו, לא אכפת לו, זורק אותו, אל תבוא לפה. איפה רואים עוד דברים כאלה? מה כבר ילד יכול להפריע לך, ריבונו של עולם? שם ישמור, הדברים האלה, ואני מתפלא על עצמי, אני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, איפה היינו, ואיך לא חשבנו על הדברים האלה.
אני זוכר שהיו כאלה, שלמשל באומן, זה נקרא לעין, היו מחטיפים מכות לכל מי שמתקרב אליו. אז אנשים חושבים, הגבאים רשעים, כל מיני כאלה, כל מיני עלילות, אני זוכר את זה. גם לנו, לפני שאני נחשפתי לזה, גם לי הייתה חשיבה כזאת, שסביב רשעים התהלכון. מסביבו יש אנשים אכזריים, וכך הוא רצה למעשה, הוא גרם את התדמית הזאת.
נכון, הוא גרם, והוא ככה הרוויח מזה הרבה דברים, אני עוד מעט אסביר גם מה הוא רצה להרוויח עם זה, אני אספר שיפור בעניין הזה עוד מעט, ואני אגיד לך מה הוא רצה להרוויח מזה, לעניות דעתי יש שם ראית. אני מנסה לרדת לעומק דעתו עצמאה. אז כן, זה היה עוד סיפור, אני אמשיך, היינו בישיבה, ישיבה לצעירים, ושם הוא היה פעם במגיע אלינו, זה סיפור, כן, לפני סביבות קרוב ל-30 שנה, היה מגיע אלינו שמה ודורש. עכשיו, אני זוכר שאז אמר לי המגיד שיעור שלי, מגיד שיעור מאוד מאוד צדיק, לא חסיד ברסלב, והוא אמר לי, אני הייתי בתור ממש בחור צעיר ומקורב אליו לאותו מגיד שיעור, אני מתחכם, הייתי אוהב ללמוד איתו הרבה. הוא אמר לי, תראה, הרב ברלנד, הוא אמר לי זה בזהירות כזאת, הוא כנראה פחד, הוא אומר לי, הרב ברלנד הוא לא נראה לי, הוא לא יודע איך להגיד את הדברים, בסוף הוא זה רק את המילה, הוא לא נראה לי כל כך מתנהג בשפיות. אמרתי לו, למה? אמר לי, לא יודע, אני רואה אותו, רואה את ההתנהגות שלו, רואה מה הוא מדבר פה לבחורים, הוא היה מגיע לישיבה ומדבר שטויות. מדבר שטויות, מה בחור עכשיו צריך לדעת? אני לא רוצה מפני קדושת הקו להסביר את זה, אבל עכשיו, בחור לא צריך עכשיו שעתיים או שלוש שעות שיחה לשמירת ברית בממדים שלא קשורים לבחור. הוא לא צריך את זה. הוא לא צריך את זה. אפשר בעדינות קצת להתנסח, לא צריך יותר מדי. מי שיפתח לי כותם מוהר"ן, נראה איך רבנו מדבר ממש בעדינות ובזהירות ובדברים ממש, כל מילה שקולה, שאתה יכול ללמוד את הדברים בצורה קדושה, וזה לא יגרום לך לכל מיני מחשבות, כל מיני דברים, אני מדבר, אני מדבר שטויות, ובצורה כזאת, מה בחור צריך להבין את הדברים האלה? ואותו מגיד שיעור, אני לא רוצה אפילו להגיד איזה חסידות, כי אני מניח שמיד ידעו במי מדובר, והוא אמר לי, הוא לא מתנהג בשפיות. וזה ככה היה, הוא היה מגיע לשם, ומתחיל לדבר שטויות, ולפעמים, הרבה פעמים הוא היה מחמם את התלמידים נגד הצוות, הכל בזהירות, הכל בצורה מחושבת. הוא לא אומר לקום על הצוות, הוא לא אומר לזה ככה, אבל הוא אומר, מה צריך ישיבה? מה צריך ישיבה? הם לא הולכים לקברות צדיקים, מה צריך ישיבה? תסגרו את הישיבה הזאת, צריכים ללכת לקברות צדיקים. יוסף הצדיק, בלילה, הוא בוכה, הוא בוכה, הוא רוצה שיבואו אליו. ומערת המכפלה, איך שם הצדיקים, אברהם, יצחק, יעקב, אבותינו הקדושים, הם בוכים, מחכים, לעינינו, ממשיכה עם הבחיות שלה, עם התפילות שלה, מחכה לראות את אחד מהילדים שלה מגיע, ובחורים שומעים דבר כזה, מה זה אומר? שנגמר הסיפור, הלילה הולכים לקברי אבות. זה היה תקופה שקבר רחל היה סגור. לפני שהגיעו להסדר ובנו שם את החומות בטון, קבר רחל היה סגור, הוא היה מהשטח שמסרו לערבים. זה היה תקופה שפשוט לא הלכו לשם. והוא חימם את הבחורים שהלכו לשם. ואני זוכר, יום אחד אני מגיע לישיבה, זה היה בתשע בבוקר, אחרי תפילה, אחרי הכל, אני מגיע לישיבה, אני רואה ישיבה ריקה. מי נמצא בישיבה? המגידי שיעור, המשגיח, זכר צדיק וקדוש לברכה שנפטר, היה בן אדם מאוד מאוד צדיק וקדוש לדעתי, והם יושבים שם, ואני שם, ועוד איזה שתיים, שלושה בחורים יחסית נורמליים, ולא מבינים מה קורה. ולא יודעים, לא יודעים מה קורה. אחרי כמה שעות, התבררה התמונה. מה קרה? כל הישיבה הלכה באמצע הלילה לקבר רחל. איך הם הלכו? הם הלכו עם איזה כמה מטורפים שלקחו אותם, בדרכים לא דרכים, בכל מיני דרך שדות, לא יודע בדיוק מה עם רכבים, והם הגיעו לשם, היה שם הדלת אחורית, שאחד במקרה מצא שם המפתח, והם פתחו שם, נכנסו לתוך הקבר, ושם היו כמה שעות, אחר כך יצאו, וחזרו. וכמובן, כולם התפעלו, שהנה, תראה, הרב שלח אותנו, וחזרנו, כולם בריאים ושלמים, נכנסנו בכל מיני דרכים, נכנסו בתוך שכונות של ערבים, ממש מקום סכנה. וחזרו, והמגידי שיעור אמרו, מה זה הדבר הזה? יש פה ישיבה, יש פה סדרים של ישיבה. אין, הרב אמר, מה אתה יכול לעשות? הסיפור הזה נמשך במשך קרוב לחודשיים, כשהם היו הולכים כל לילה, פעם לקבר רחל, פעם לקבר יוסף הצדיק, פעם לקבר קברי אבות הקדושים במערת המכפלה, וכל הדברים האלה הם היו הולכים בכל מיני מקומות של סכנה, המקומות האלה אז היו סגורים, היו הולכים ממש במקומות סכנה, בין השכונות, ליד חלונות של ערבים, ממש נורא והיום, אני לא יודע באמת איך לא קרה משהו, הקדוש ברוך
הוא... כמובן שאם היה אסון, הוא היה מתנהל תכף ומיד מה...
או, בדיוק לפה אני רוצה להגיע. בדיוק לנקודה הזאת אני רוצה להגיע. אז המגידי שיעור והנהלת הישיבה ראתה שזה לא שייך אחרי חודשיים ככה, אין, הבחורים לא מגיעים, מגיעים מאוחר, ולא לומדים כשמגיעים ישנים, ובקיצור, ועד שמגיע לילה מתעוררים, כבר צריכים ללכת לישון כדי להתכונן ליציאה הבאה, וככה לילה לילה, פשוט עלו אליו, דיברו עם נחמן ברלנד אז, שדעתי אז על כל פנים הוא היה בתקופה הזאת, הבן אדם הכי נורמלי שם בכל העסק, והם דיברו איתו, וכמובן הוא לקח אותם לרב, ישבו שם ודיברו, ואז הרב יצא עם הצהרה חדשה. בחורים רשעים, צריך לסגור את הישיבה הזאת, לא שומעים להנהלה, לא שומעים לצוות, מה צריך קברות צדיקים, את קצת החושן אתה יודע, את השס אתה כבר יודע, מה אתה צריך קברות צדיקים? רגע, אתה לפני חודשיים חיממת פה את כולם שהלכו לקברות צדיקים, ואמרת שלא צריך לימוד, העיקר זה קברות צדיקים, אם הלימוד בלי קברות צדיקים זה לא לימוד, מה שיש פה זה משהו אמיתי במובן מסוים, אבל כמובן בצורה נורמלית, ואתה פתאום עכשיו אומר דברים אחרים מאוד יורד עליהם, ועוד צועק עליהם שהם עשו דברים לא טובים. לאן הגענו? איזה מין דברים אלה? וכמובן, זהו, הרב אמר שלא הולכים, לא הולכים עכשיו. כשקורה משהו, אז הוא יודע להתנער. מה? אם לא קרה משהו, אז הנה, הצדיק שאמר. כשקורה משהו, אני זוכר עד היום, כשקרה איזה פעם איזה משהו, זרקו אבנים או משהו כזה, כמה נפצעו, ובגלל שהם הלכו, ואני אמרתי שלא ללכת. שקרן, אתה אמרת ללכת, אותו לילה הוא אמר ללכת. אני זוכר את זה טוב מאוד שהוא אמר ללכת. והוא לא מתבייש לשקר בשיעור ולהגיד שזה קרה בגלל שהוא אמר לא ללכת בשבת בשיעור. איך אתה אומר דבר כזה? אתה בעצמך אמרת ללכת, אתה משקר בלי להניד אפאף. בלי להניד אפאף, משקר. כולם שמעו אותך אומר ללכת. אתה אומר שאתה אמרת לא ללכת?
סיפר לי יהודי יקר מהנש, ובמה שאמרת איך הוא מתהפך בן רגע פה חודשיים, שם היה בן רגע, שבזמנו היה חבר כנסת אריה דרי, שהיה נוסע לאומן, אז היה כל מיני הסכמים וכל מיני דברים כאלה, אוסלו, אז ברלנד כידוע הוא הציוני הגדול. אז הוא תקף שם בשיעור, תקף את אריה דרי, הוא שמאלני, הוא מוסר את ארץ ישראל הערבים, ירד עליו, אין רשע כמותו וכו' וכו' וכו'. פתאום לא פחות ולא יותר, אריה דרי נכנס לשם. אז סיפר לי אותו יהודי, אומר, רציתי לראות איך הוא התנהג עכשיו. הוא אומר, תוך שנייה, חיבק אותו, אתה הכי צדיק בעולם, וכו' וכו', התחיל להרעיף עליו שבחים. אין לו בעיה, זה פשוט עמידת האמת, זה משהו שהוא לא מתחייב אליה בכלל.
כן, כן. מי שקורא גם קצת ספרים על השואה, אז יראה על הנאצים, שהיה להם את אותו רעיון. הם היו יכולים מצד אחד לצעוק, לצרוח ולאבד את ההשתונות, ופתאום הוא היה מחייך אליך בשנייה. בשנייה מחייך אליך ומדבר אליך בנימוס. אני לא יודע איך להגדיר את זה, אבל מה שאני מבין אצלו, השקר אצלו הוא כזה פנימי ש... לא יודע, או שהוא לא קולט, הוא קולט, ודאי שהוא קולט, אבל אין לו שום בעיה להחליף ולהגיד שקר ולתנאה כאילו הוא אמר אמת לעמיתה גמורה גמורה גמורה.
אמרו גם שאתה יכול לשקר גם בדברים שאין בהם צורך בכלל לשקר. הוא לא צריך, כן. אפילו הוא לא נתפס על כלום, לא, הוא סתם משקר.
כן, פשוט משקר, משקר ויורד על כולם גם על הדרך לסמים ומאשים את כולם, כשהוא בעצם משקר וגורם לאנשים לעשות שטויות ואחר כך מאשים אותם. אז לא, זה מה שאמרתי בתחילת השיחה, זה מה שרציתי לחדד. הוא היה צריך את שני סוגי האנשים סביבו. הוא היה צריך את האנשים שכלפי חוץ נראים אנשים מורמים מעם, שהוא צריך אותם אצלו, כדוגמת תלמידיו הגדולים. אבל מצד אחד הוא יודע שהתלמידים האלה, אם הם מורמים מעם, הם יכולים גם לשאול עליו שאלות. אז הוא דאג לדכא אותם. והיו שם דברים נוראים ביותר שהוא היה מדכא אותם בצורה, אני לא כל כך היום, לא יודע, אולי מרחם עליהם, אני לא יודע, הם גם בעצמם מסיתים, אולי מדכא אותם וגורם שלא ימסרו שיעור, בקיצור, מנטרל אותם לגמרי, נביא אותם למצב שהם אפס, ואת החלשים הוא היה מרים ומגביע.
זה ממש הפוך מדרך רבנו הקדוש, ממש הפוך.
ממש הפוך.
רבנו אומר, חוכמה להוריד אנשים? חוכמה להפיל בן אדם? הפוך, הוא רוצה לרומם את האדם, הוא רוצה ממש, כנראה, כמו שאמרת, שהוא לא נתן להם זמן לפתוח ספרי רבנו, אז גם על העניין הזה, זה רק 19 שעות, רק זה, ממש הפך מה שרבי נתן כותב, גם לאט זה טוב. רבי נתן הרי מספר על עצמו איך מתחיל להתמיד, הוא אומר שהייתי, כך כתוב באיזשהו במים, שהייתי, לפני שהתקרבתי רבנו, הייתי שם הרמה של ספרים, והייתי רוצה ללמוד את הכל, והייתי נרדם. הוא אומר, אבל אחרי שלמדתי מרבנו שגם מעט זה טוב, אמרתי, אני אלמד כמעה, ועוד כמעה, ועוד כמעה, וככה עבר כל הלילה בלימוד. אז אומר, האיש הזה בדיוק הפוך, נותן לאנשים בדיוק קצות הפוכות מרבנו הקדוש.
בדיוק הפוך, כן, ממש ככה, ממש בדיוק הפוך, ואני הייתי אומר אפילו עצות ההפך מהיהדות, כי גם בשאר חלקי היהדות הקדושה, שמדברים פחות התחזקות מהעניין של רבנו, אבל עדיין זה בכלים, בכלים נורמליים, בסופו של דבר, זה אנשים צדיקים, יראים מושלמים, ונותנים כלים נורמליים, אולי קצת חסר להם עניין הזה של ההתחזקות של רבנו, אבל עדיין זה נורמלי, לא אומרים לבן אדם בצורה כזאת, שאם לא, אתה לא שווה כלום, הוא פשוט דאג לרסק אותם, ואת הפשוטים כביכול, מה זה פשוטים? כולם צדיקים, כלפי חוץ, מה, שבין, מה שהם לא מצליחים.
גם תלמידה, יש גם עוד כן. תלמידים שלו, שמדברים בלשון הזאת, של אם אתה לא ככה, אתה לא שווה כלום. אם לא תעשה התבודדות, אני יכול לספר על עצמי שאני למדתי בישיבה ליטאית. פעם ישבתי בבית כנסת ללמוד גמרא, ברוך השם, אחרי זה זכיתי להתקרב לרבנו, ובא אליי אחד מתלמידי תלמידיו, וככה עם היד שלו על הגמרא, סוגר לי קצת את הגמרא ככה. כל היום לומדים גמרא, אם אתה לא יוצא להתבודדות, מה שווה כל הגמרא שאתה לומד? אני לא הבנתי, מה הקשר? מה הקשר בין זה לזה? מה, שכר מצווה מצווה? מה קשור? למה אם אני לא מתבודד? חוץ מזה, בעל רוח הקודש נהייתה, מי אמר לך שאני לא מתבודד? כן, נכון. אם אתה לא מתבודד, כל הלימוד שלך לא שווה כלום. או אם מי שמעשן סיגריות, כל הלימוד שלו לא שווה כלום. וינקו את זה ממנו, את הדברים המייאשים האלה.
כן, כן, זה הסגנון, זה הסגנון. ככה הוא מייאש אותך, גורם לך שאתה לא תתקדם, לא תשאל עליו שאלות, לא תחקור, לא תברר. ויש לו את האנשים שלו שיחצנו אותו בחוץ ויספרו סיפורים ויגידו לך הנה בוא תראה איזה צדיקים יש שם בישיבה, תראה איזה עריות יש שם, איזה שרפים, וככה הוא דאג, הוא פיתח את עצמו בצורה הטובה ביותר. שדרך אגב זה גם אחד מהדברים שאני קצת כועס מאוד על העניין הזה, על ההתנהגות של הרבנית שם ונחמן ברלנד בנושא הזה, שהם ידעו בדיוק מי הוא, ולמרות הכל הם תרחו לפתוח עוד ישיבות ועוד ישיבות ועוד ישיבות, שבעצם אנשים שם מקבלים את הדרך הלא טובה הזאת, ולא היה אכפת להם. לא היה אכפת להם. איזה מין דבר זה? אתם יודעים שהוא לא בסדר. אז בוא לא ניכנס עכשיו לעבירות. אתם יודעים שהוא לא בסדר בהתנהגות, בדרכים שלו בעבודת השם, בעצות שהוא נותן, במסרים שהוא מעביר. אתם יודעים הרי שהוא לא בסדר. אנחנו נדבר לדעי, אומר את זה מפורש. אומר, אל תשאלו את אבא שלי, תבואו תשאלו אותי. הוא, אתם לא מבינים אותו. הוא עשה את זה ככה כדי שלא ישאלו אותו ובאמת יעשו שטויות. אבל אם אתה ככה באמת יודע שאבא שלך לא בסדר ולכן אתה דואג שלא ישאלו אותו, אז איך אתה פותח עוד כוללים ועוד כוללים ועוד כוללים ועוד כוללים, ששם באמת מעבירים את הדברים שלו בשלמות, כפי שהוא אומר, ובלי המסננת שלך, ואנשים עושים שטויות. ואנשים התפרקו. הם שמו את אבא שלי בתור ראש כולל באחד המקומות בארץ, ואבא שלי מגיע לשם והוא התחיל לדבר איתם על לימוד גמרא ועל לימוד הלכה וכל מיני דברים כפי שצריך יהודי להיות. הם היו בונים כוללים, קצת מהיום לומדים וקצת מהיום הולכים ועושים הוראות קבע. טוב, אבא שלי הגיע לשם בתור ראש כולל, התחיל ללמד אותם, והתחיל בית יוסף וטור ושולחן ערוך וגמרא ועוד כל מיני דברים כאלה וספרי רבנו, ו והאנשים פשוט נהנו, התחילו ללמוד, וזה גרם שהם התחילו להישאר שם גם אחרי השעות של הכולל, יצאו פחות להפצה, ועקב זאת הם עשו את הדבר הנורא והיום, שהם לא הביאו מספיק הוראות קבע. אחרי חודשיים, קוראים מהנהלה לאבא שלי, אומרים לו, תשמע, הכולל שלך כשהוא הוקם, הוא הוקם, האלה הם שם יועצים שיודעים בדיוק כמה כולל אמור להניב, באיזה מקום ולפי כמות אנשים ולפי סגנון אנשים, כמה הוראות קבע הוא אמור להניב בחודש. הם היו אלופים בזה. אמרו לו, לפי הסטטיסטיקה שאנחנו צריכים 300 הוראות קבע בחודש. הכולל שלך לא עושה את זה. אז הוא אמר להם, תראו, הם יושבים ולומדים, ברוך השם, מה אתם רוצים יותר מזה? אז אמר לו שם אחד מהגדולים, לא אגיד את השם שלו, אמר לו, אותי לא מעניין הלימוד, אותי מעניין ההוראות קבע שהם מביאים בסוף החודש. אתה יכול לעשות את זה? תמשיך להיות שם ראש כולל. אתה לא יכול? תעזוב. אמר לו, בסדר, טוב. חזר לשם, אמר להם, תראו, ככה הם אמרו. יש שתי אפשרויות. או שאני עוזב, יביאו לכם פה מישהו אחר ואני לא יודע מה יהיה. או שאני אשאר ותנסו לאיכשהו לארגן את 300 הוראות קבע, אני לא יודע, ואז ננצל את הזמן ללימוד. הסכימו. לא הצליחו לעשות 300, הצליחו לעשות די קרוב, אז הם שתקו. אחרי תקופה הם באים אליו עוד הפעם, מה קרה עכשיו רוצים להוציא אותו עוד הפעם? מה קרה? הם שלחו שם מישהו שיבוא וישב ויראה מה קורה שם. הוא נכנס, ישב שם, והוא חוזר, אחר כך אומר ל... טוב, נזכיר, אמר לנחמן ברלן, אמר לו, תשמע, הוא לא מדבר מערב. הוא לא מדבר מערב. הם שמעו ככה, קראו לו, אמרו לו, תשמע, אתה עוזב עכשיו את הכולל, אתה לא יכול להיות שם ראש כולל. אמר להם, למה? אמרו לו, אתה לא מדבר מערב. אמר להם, מה אני צריך לדבר מערב? אני מדבר מהדברים שהרב מעביר לנו, מה אני אומר להם? מה שהרב אומר לנו בשיעורים, אני אומר להם. לא, לא, לא. אתה צריך לדבר ממנו. מה הסיבה? לא יודע, זרקו אותו. אני היום מבין. אתה צריך לדבר ממנו כדי לגרום לאנשים להיות לאותים עליו וכל היום עליו ועליו ועליו, וככה הם יפיקו אורות קבע.
וזה אוהב ביזיונות.
איך?
וזה נקרא אוהב ביזיונות.
זה נקרא אוהב ביזיונות, בטח. זה ודאי, כי כמה שאתה יותר תדבר מהרב, אז כשאתה תבוא לעשות אורות קבע, אתה תעשה את זה בתחילו ורחימו יותר, כי אתה כל היום הרב בראש שלך, הרב בראש שלך, ואתה תעשה את זה בצורה הרבה יותר רצינית. וזה נכון, זה נכון. אלה שדיברו איתם הרבה מהרב, אותו איש, הם עשו באמת הוראות קבע הרבה יותר רציניים. עכשיו, אמר לי שם איזה, אותו מגיד שיעור, שאז אמרתי לך שהוא אמר לי, שמקודם אמרתי לך שהוא אמר לי שהוא לא מתנהג בשפיות, יום אחד, אחד מהבחורים התארס, גם מצערי הוא עד היום שם, ובאירוסין, אז הוא הגיע לשם המגיד שיעור, ואחד מהגדולים שם בישיבה, אני לא אזכיר את השם שלו, עד היום הוא שם כמובן, הוא דיבר. ולמחרת, המגיד שיעור קרא לי, אני לא הייתי שם באירוסין, הוא היה מאוד מאוד בקשר טוב איתי, כי אני הייתי מאוד אוהב לדבר איתו בלימוד ודברים כאלה, אז הוא הרגיש שיש פה איזה מישהו שאפשר עוד להשתפך בפניו. זה אומר לי, תראה, אני לא מבין אתכם. אמרתי לו, מה? חסיד לא ברסלב, כן? אומר לי, אני לא מבין אתכם. אמרתי לו, מה קרה? אומר לי, אתמול הייתי שם, והרב פלוני דיבר, והוא דיבר במשך השעה וחצי, והוא רק הזכיר בשיעורים שלו, אולי עשרות פעמים, אם לא מאות, הרב אמר, הרב אמר, הרב אמר, והוא פעם אחת הזכיר את רבי נחמן מברסלב. ככה הוא אומר לי. והוא אחד שלא למד ליקוטי מוהר"ן בחיים שלו, ולא כלום. אמרתי לו, תראה, הוא אומר, הרב אמר, מה הכוונה הרב אמר? מה הרב אומר? הרב אומר את הדיבורים של רבנו. מסתכל עליי, הוא מנענע בראש לעוד שלילה, אומר לי, לא, לא, לא. והוא מחייך, כאילו, בעניין של ימים יגידו, אתה תבין מה שאני אומר לך, אין אדם עומד על דעת רבו, היום אני מבין כמה חכם הוא היה. אבל הוא קלט את זה לא בתור חסיד ברסלב. הרב אמר, הרב אמר, הרב אמר, הרב אמר, רבנו לא בתמונה. פשוט, כי אם רבנו יהיה בתמונה, שוב, אז אנשים ייכנסו, ירצו לראות את המקור של הדברים, ירצו לפתוח ליקוטי הלכות, ירצו לפתוח ליקוטי מוהר"ן. אנשים שם לא ידעו לא ליקוטי מוהר"ן ולא ליקוטי הלכות. לא היו כמה בודדים שידעו, זה היה להם שם. אני יכול גם להזכיר אותו, כי הוא ממש בן אדם צדיק, והוא עזב שם, הרב משה שילגי, הוא עזב שם ו... ממש, בן אדם שהיה בקי בליקוטי מוהר"ן, על כל פנים, בדרגות שלנו, וחוץ ממנו ועוד כמה, אף אחד לא ידע. וגם הם, הוא מודה בזה, כן? גם הם היו, כשהם היו לומדים ליקוטי מוהר"ן, הכל זה היה כוונה על הרב. הצדיק, רב, הכל זה הרב, אותו איש, ודאי, כן, הליקוטי הלכות זה הכל הרב. זה לא חסר שלום רבנו, רבנו זה, אתה יודע, עוד איזה משהו שעל ידו זכינו להכיר את הדרגה של הרב. זה נשמע מאוד ציני, אבל זה היה לך המחשבה אז. אני לא מדבר אחר כך בשנים היותר מאוחרות, שזה כבר נהיה הרבה יותר גרוע. על כל פנים זה היה מין מצב כזה של אכזריות בנתינים שלך, אתה מתאכזר בהם, אתה שולט בהם שלטון ללא מצרים, איך שנקרא לזה, וכולם שפוטים שלך וכולם עבדים שלך, ואם מישהו מפרסם את רבנו, מפרסם דברי תורה, זורקים אותו מרשות הכולל כי הוא לא הספיק להביא הוראות קבע כפי שצריך, לממן את כל הגלגל הרשע שלך, וככה זה עבד. וככה זה עבד, וזה גרם, מה שאני רוצה להגיד עוד דבר, האכזריות והרשעות הזאת, זה כמו הקומוניסטים, שאני קראתי על זה הרבה, שהם היו דואגים לסכסך בין הורים לילדים שלהם, הקומוניסטים. הם היו דואגים בבית ספר שלהם, המורה היה דואג להגיד לילדים, וכל זה אנו מכניסים להם, אתם יודעים מי זה ילד טוב? ילד שיבוא בילשין על ההורים שלו, בעבור אבא סטלין, טוב? כן, הזכרנו את השם שלו, שם ראשי נרקב, אני לא יודע אם זה יש הרבה הבדל. ככה הם היו עושים.
ככה המאפיין של קטוס, דרך אגב, ככה הם עושים, הם מפרידים את הבן אדם מהמשפחה שלו.
אז טוב שאתה אומר, אז אני לא ידעתי את זה, אז הנה, חידשת לי גם.
יש בכך רצר מאמרים, יש כמה מאמרים, הרב יניב עציס, יש כמה מאמרים בעניין קטוס.
איך אפשר להגיע לזה, דרך אגב, את השלוחה?
מה? אני לא זוכר שלוחה יש בקו רצף שלוחה של מאמרים בעניין הכתות.
איזה מספר השלוחה אפשר כל הדעת?
לא זוכר.
אתה לא זוכר.
אפשר לדפדף ולשמוע מפת הקו ולהגיע לזה.
הבנתי. אז הנה, אני לא ידעתי. זה אני ידעתי מהקומוניסטים שהם ככה עשו, וזה מה שקרה שם. היו שם בחורים שיושבים ומדברים, ולא היה להם שום בושה לדבר נגד ההורים שלהם, לדבר נגד הדודים שלהם, לדבר נגד המשפחה שלהם, שהם לא מספיק דבוקים ברב, והם לא מספיק דבוקים בצדיק, ושום בושה. איפה כבד את אביך ואת אמך? על פי ההלכה, על פי שולחן ערוך, אתה רואה את אבא שלך ומישהו אחר מתווכחים, אסור לך להגיד אבא שלי צודק. אבל אתה מצדיק את אבא שלך. לא, אסור לך. כי בזה שאתה מצדיק את אבא שלך, אתה מראה כאילו צריך את האישור שלך. מי אתה בכלל שאתה...
כן, כמובן.
איך?
כן, כן, כמובן.
כן. הוא לא צריך את האישור שלך, ואתה עוד מעיז לבוא ולשבת ולעשות שיחות, אבא שלי לא מבין ברב, לא מבין בצדיק, אמא שלי ככה, וזה ככה, והוא ככה, וזה שיחות.
כנראה שהוא עשה את זה במחשבה קדימה הרבה, שביום מן הימים ההורים התפקחו והגידו לילד, אתה מתדרדר יותר מדי לשם, אז הוא ידע שאסור להקשיב להם.
לא, אז לפי מה שאתה אומר שזה מה שמאפיין את כתרות, אז זה מובן מאוד, כן, זה הרעיון. אין חיבור בין אחד לשני, יש חיבור לאדם אחד, לראש הכת. ממילא, מי שיעזוב, אין לי בעיה, הוא לא יגרור אחריו אנשים. הוא לא יגרור אחריו אנשים, וזה מה שהם עשו גם עם הגדולים. ריסקו אותם ברמה כזאת, ממש מסכנים, כן? הם עד היום שם, הרבה מהם, והם מדברים בעבורו, והם מייחצלים אותו, והם פשוט, אולי היום זה תופעה ההפך. מאחר וריסקו אותם בצורה כזאת, היום הם קיבלו קצת מעמד שם, כי מטבע הדברים היום חייבים אותם ממש, כי אם לא הוא יישאר בלי כלום, אז יכול להיות שאולי בגלל זה הם גם לא עוזבים, אני לא יודע, אז אולי עוד רעיון, כי בן אדם שבמשך 40 שנה היה מרוסק, ופתאום הוא מקבל כזה דחיפה של כבוד, והוא עף לראש הבמה ומתחיל לדבר, ואנשים רצים אחריו כדי לשמוע ממנו עוד סיפור על הרב, ועוד סיפור על זה, אז הוא מקבל... מין חיות כזאת, הנפש שלו קצת נרגעת, אני לא יודע מה, אולי קשה לו לעזוב. אולי זה איזה צד זכות שאפשר ללמד עליהם, אני לא יודע מה להגיד לך. אם מותר ללמד זכות או לא, זה כבר צריך לשאול את פוסקי ההלכה, אבל סתם אני רק מסביר איך הדבר הזה עובד. ואז ממילא אין אף אחד שקשור לאף אחד, יש ראש הקט ונגמר הסיפור. כולם קשורים אליו, מה שהוא אומר קדוש, מה שהוא אומר כולם משתחווים. זה הגיע לממדים שאנשים היו מתפללים לכיוון שלו. אני זוכר את זה עד היום, אני לא מדבר על השנים האחרונות שאולי שם זה ממש טירוף, אבל אז בתור קהילה נורמלית, אני הייתי רואה אנשים לפעמים שמתפללים 18 לכיוון שלו, לא ממש, לא היו מייזים, כי היה שם את נחמן ברלנד, והוא היה תופס את העניינים חזק, אבל הייתי רואה את הכיוון שלהם, ואיך שבתפילה הם כל הזמן עם הפנים אליו, לזכות לראות את הצדיק. והם אומרים לך שזה לא עבודה זרה, אני בסך הכל מדבר איתו בהתבודדות, מה לא עבודה זרה? הפכת אותו לעבודה זרה בלשון העם לאימא של העבודה זרה, מה לא עבודה זרה? אין לך שום דבר אחר מבלגע.
אני אומר שזה מה שהם אמרו לי בוויכוח פנים ופנים, ודאי שהם משקרים, כי אותם אנשים הם גם בפירוש התבטאו להתפלל לרב, כן?
כן, 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 זה מה שאני אומר, אני אומר...
רק אם רצו להגיד, אני מאכול כי עם הזמן יגידו לי שמתפללים לצלם, אז הם אמרו, לא, אנחנו רק מדברים איתו בהתבודדות. אז אני אמרתי, תגיד מה, כמה חמור, בשביל מה, איזה מין תרבות אנשים חטאים זאת, אתה יוצא לשדה במקום לדבר עם השם מטבח, לדבר עם ברלנד. לא יציע שברלנד בא על רוח הקודש ושומע מה שאתה מדבר, ואתה לא מתפלל אליו. מה, זה מה שרבנו רצה שתתקרב לשם ככה, תדבר עם ברלנד? זה כבר השם ירחם, זה דבר חמור מאוד.
נכון.
הוא לא נתן להם את ה... טיפת יישוב הדעת, להיות אפילו להבין מה קורה פה.
נכון. וזה דרך אגב גם מה שאני מבין, שכל השיגונות שהוא היה מריץ את כולם, שלוש שעות ריקודים וכל הדברים האלה, זה גם היה חלק מהעניין.
כמו פרעה, תכבד העבודה על האנשים, והיה לי שוב בדבר שקר. לא נותן להם זמן לחשוב.
בדיוק. אין לך זמן לחשוב, אין לך זמן לכלום, אתה עסוק ואתה רץ ואתה כל היום בריצות וחצות ופה ושם ואין לך זמן, ובזמן שעוד נשאר לך אתה עסוק במריבות עם אשתך ועם הילדים שלך ועם הקרובי משפחה שלך, שפה זה האמת וככה צריך להיות, ככה זה היה, ככה זה היה, אני זוכר את התקופות האלה, אני זוכר כל הזמן היה רק מריבות בין אנשים, בינינו לבין המשפחה, שהם לא היו משפחה שלא היו מקורבים, וזה רק מריבות להוכיח שפה זה האמת, פה זה האמת. אתה מבין לאיזה מצב זה? זה שכסוך משפחתי, זה גורם לאנשים לשנוא אחד את השני, להתווכח אחד עם השני. יש אנשים שעד היום לא בקשר עם המשפחה שלהם. יש לי חבר טוב, שהוא עד היום לא בקשר עם המשפחה שלו כבר מאז, 30 שנה, לא עם הסבא, לא עם הסבתא, אנשים טובים, סכנים, שעברו בחיים, מה לא עברו בחיים. ואין קשר איתם. כי הרב אמר, לא להיות איתם בקשר, כי הם לא יודע מה אמר להם, איזה מילה, לא זוכר בדיוק מה אמר להם, הם לא בקשר.
הם לא הזכחו להם את העיניים?
זהו, זה הסיבה. זה הסיבה, ככה הוא נעל את כולם. עכשיו, אני רוצה להגיד עוד דבר על העניין הזה של השקרים שלו, שהוא היה מתחזר על אנשים, כמו שהוא אומר לאנשים, תבוא, אני אפגוש אותך, והוא לא היה מגיע, כן, כמו שסיפרנו גם מקודם, כמו שהדברים ידועים, אף אחד לא צריך ראיה לדברים האלה.
כמו שגם סיפרו לנו כמה פעמים שהוא היה אמור לערוך חופה וקידושין, והוא פשוט הגיע רק ב-11 בלילה, תחשוב שאם יש משפחה שיש שם כל מיני מוזמנים שהם לא מאותה קאט, או אנשים אפילו לא שומרי תורה מצוות, יש הרבה, בני עדות המזרח, הרבה קרובי משפחה מכל מיני מגוונים, ואנשים יושבים ומתעצבנים, 11 בלילה, אנשים פשוט קומים והולכים, ואז ראש הפעור מגיע אחרי שזה ממש התעללות לשמה. אכזריות גדולה מאוד.
כן, הנה, אז אני אספר לך כבר, אם אמרת את זה, אני אספר לך, במשפחה שלנו הייתה חתונה, וסבא שלי הגיע, זיכרונו לברכה, הוא היה אדם מאוד מאוד מיושב בדעתו, אדם קפדן מאוד, היה לו סדרים, תפילות, לימוד, לא היה לו הרבה משחקים, וממש בן אדם מיושב, הוא הגיע לשם לחתונה, לבית של ראש הקט, כי שם היה אמור להיות החתונה, והוא שיגע אותו שם, שיגע אותו, הוציא אותו, לא יודע, משוגע הוציא אותו. הוא אומר לי אחר כך, תגיד לי, מה זה? הוא לא ברך בכלל. ואני עוד אמרתי, טוב, נו, זה לא נורמלי, אני מתכוון על הסבא שלי. אני היום מכה לחטא על פשע, אומר לי, הוא לא ברך בכלל. אז מה זה לא ברך? אני בכלל לא שמעתי מה הוא אומר. מרוב שהיינו דבוקים בו, לא שמענו אם הוא ברך או לא ברך, והוא, בתור בן אדם נורמלי, שבא מבחוץ...
אבל לשבר הברכות.
השבר הברכות של החתונה.
אבל מה עכשיו הוא לא ברך?
לא ברך. הוא ברך, אתה יודע, בלה מילים, בלה אותיות, בלה זה, כאילו... זה לא כמובן לברך. כן, זאת אומרת, הברכות, הברכה, לא ברכה.
זה חובה, זה הכוונה.
בדיוק, בדיוק.
לא הוציא את החובה, זאת אומרת, לא ברך להלכה. כמו שאנחנו רואים.
כן, ממש ככה.
מגילה שלו.
בדיוק, בדיוק ככה. ואמרתי לו, טוב, אני לא יודע, סבא, זה, הוא אמר לי, לא, לא, זה לא, זה לא, לא, לא צריך להיות ככה. ואז הוא התעצבן והלך. בן אדם מבוגר היה בן 80, התעצבן, אמר, זה לא נורמלי, קם והלך, והוא ראש הקט, הוא נמצא שם, והוא רואה את זה, והוא קולט שהבן אדם עצבני ויוצא, והוא מבין בדיוק גם למה, שזה קשור אליו, הכל בסדר, לא קרה כלום, והוא ממשיך, לדבר.
לפני כמה שנים זה נצא לשאול?
איך?
לפני כמה שנים זה היה? אני רוצה להביא במדרג הזה לבלוע מילים, זה משהו חדש או שזה מעיקר היה אצלו?
לא, זה מעיקר, עזור, אז אני עכשיו גם מתחיל להיזכר, אחרי שיצאתי משם אני מתחיל להיזכר, זה היה מעיקר, אני זוכר עוד בתור ילד קטן, בעיר העתיקה, שבא שם איזה אברך ליטאי, חשוב מאוד מאוד, תלמיד חכם, שהוא עבר במקרה באזור, לא יודע בדיוק איך הוא נקלע לשם, הוא הגיע שם לתפילה, ואחרי התפילה אז הוא לחש שם על איזה מישהו, ואני שמעתי, כנראה זה חבר שלו, אנחנו צריכים ללכת לשמוע קריאת התורה עוד הפעם. ואני אמרתי לעצמי בלב, קליפה. אתה מבין? זה פשוט, זה המילה שעפה לי בראש מיד, קליפה, פשוט. איך הוא אומר דבר כזה? איך הוא לא מתבייש? הצדיק עכשיו קרא פה בתורה, הצדיק קרא בתורה, אתה ככה צריך לשמוע פעם שנייה? לא זכית על האור של הצדיק, פשוט. הוא פשוט היה בולע מילים, ואני לא מדבר על
זה. איך הם מתרצים את זה לעצמם? באמת ש... הרי אנשים שם לומדים קצת שולחן ארוך, לא? איך הם מתרצים את זה לעצמם ככה שהוא אמור להוציא אותם מדי חובת קריאת בתורה, והוא קורא... מדלג...
דיברתי עם תלמיד חכם שם. כן, דיברתי עם תלמיד חכם שם, והוא אמר לי... יש דברים שאתה לא יודע. אתה, מה אתה מכיר? קצת גמרא, קצת הלכה, עוד קצת שוטים? הוא מכיר הרבה יותר ממך. נכון, נכון, אבל זה מה שאומר.
אתה העם הארץ, זה לגלגל עליך
בעצמך. נכון, אבל זה היה התשובה שלהם. הוא מכיר דברים, הוא אומר לי, אני זוכר את ההתבטאות הזאת, מה שהרב עובדיה יודע, זה כלום לעומת מה שהוא יודע. אז הוא יודע דברים שאתה לא יודע, אז לך תיגש תשאל אותו. אז אני פעם שאלתי אותו שאלה, ובוא אני אגיד לך מה הוא ענה לי. שאלתי אותו איזה שאלה, אני אנסה רגע להיזכר, אם אני אצליח אני אגיד לך מה הייתה השאלה, אם לא נמשיך כדי לא לעכב. אני רגע להיזכר, טוב, לא זוכר, אם אני אזכר בהמשך אני אגיד לך. כן, שאלתי לו איזה שאלה כאילו שהוא לא התנהג נכון, מעדינות כזאת. ואז מה הוא אומר לי? הוא פותח לי רמב״ם. כן, כן, אז הרמב״ם אומר ששחוטי חוט זה דאורייתא, זאת אומרת, מי ששוחט את הבהמה בחוץ, זה דאורייתא, והנה פה תראה כסף משנה, דברים אחרים לגמרי. מה הקשר לשאלה שאני שאלתי, מה עכשיו שחוטי חוץ?
אגב, הועיל והזכרת את הנושא, אז יש מתלמידיו שמתלהבים שתמיד הרב נפתח לו במקום שהוא רוצה. אז סיפר לנו אחד גם כן מהנש, שבבר מצווה שלו גם כן, ברלנד פתח, אז הוא קרא איפה שיצא לו, אבל הוא אותו בתור נער במצווה, הוא אמר, אני לא מבין מה זה קשור, אבל. אז כך, אז באמת הוא קורא איפה שהוא פותח, אבל הוא לא פותח איפה שצריך. איפה שנפתח לו הוא פותח, אז מי שפטי יאמין לכל דבר, אז הוא מנסה להאמין שזה קשור לנידון. כמו שאתה מספר עכשיו, פותח לך רמב״ם בהקראי ומקריא לך, ולך תבין אתה למה אתה לא מבין את התשובה שלו.
אז לא, אז אני פניתי לאחד מהגדולים שם, אתה יודע מה, אני אגיד גם את השם שלו עכשיו. טוב, מאיר סעדה, אם אתה מכיר, אני לא יודע. פניתי אליו אז, ואמרתי לו, מה זה, כאילו, אומר לי, תראה, בשביל לזכות להבין את הרב, צריך הרבה תפילות. אם אתה תתמקד במה שהוא אמר לך, ותחשוב על זה טוב, ותפתח את הדברים, ותעיין, אתה תמצא תשובה בדיוק לשאלה שלך. אז אמרתי לו, אז למה לא לתת לי תשובה ממש לשאלה שלי בצורה ברורה, ולא לעשות לי ככה שאני אצטרך מילת אגב אורחה כמה שמלן? למה? היית רואה, אין לנו הבנה למה הרב עושה את זה, אבל יכול להיות שעל הדרך אתה תמצא פה עוד כמה דברים שהוא מהיר לך ורוצה להגיד. נו, לך תתווכח עכשיו.
רואים לי, הזכרת את מאיר סעדה, אז אספר לך דבר קטן שסיפר לי אחד מהפורשים. כשהוא למד בכולל של מאיר סעדה, השבתאי, כן? חשוב להדגיש שהוא שבתאי. יש לנו קלטות של דברי שבתאות שהוא דיבר. יש גם בקר, בשלוחת חשיפת קלטות השבתאות.
לצערי, אני שמעתי את זה, כי אני מאוד אהבתי את הבן אדם הזה, והוא היה מאוד חבר טוב של אבא שלי, כן? לצערי, כן. תמשיך.
אז אותו פורש, אברך יקר, אז הוא למד בכולל, והוא לא היה, הוא היה אדם ירא שמיים, ולא הזיק פלאפון אפילו. אני לא אמר את שמו. ואשתו הייתה מתקשרת לראש הכולל, למאיר סעדה, ושואלת איפה בעלה, ואז הוא מסובב עליו את הראש, והוא באחורה, והוא אומר לה, הוא לא נמצא בכולל. ואז הוא כאילו מחייך אליו כזה, כאילו התפטרנו ממנה. יופי, תמשיך ללבוד. אז זה גם כן מידה הזאת של השקרים, זה, הוא העביר את זה הלאה.
כן.
אבל אני לא מתפעל מזה, תגיד לי, שמירת עיניים או דברים כאלה. אמת זה א' ב' של יהדות. חותמו של הקדוש ברוך הוא זה אמת. אם בן אדם הוא שקרן, אז זה לא משנה אם הוא שומר עיניים. גם אם הוא שומר עיניים, יש דברים בהלכה שהם לא מקיימים, והמבין יבין, כן?
כן, אז בהקשר לזה אני אגיד לך גם שיש נזירים בהודו שהם גם שומרים
עיניים. בדיוק, אני לא רציתי לפרט לדברים האלה, אני התכוונתי, כן, נזירים בהודו.
אז לא, אז יש לי חבר שהוא נסע להודו, אני סתם מספר סיפור קטן, והוא הגיע שם, מה זה חבר? הוא חזר בתשובה, כן? הוא נסע לא, כשהוא היה עוד בעולם הקודם, אז הוא נסע לשם, והוא חזר, אחר כך הוא סיפר לי, כשהוא הגיע לכולל שלנו, הוא סיפר לי שהוא ראה שם בן אדם, שהוא הבין שהעבודה שלו זה להיות כדור. אז מה הוא עשה? הוא הכניס את עצמו לתוך גלגל גדול, והוא ישב, הוא היה בתוך הגלגל במשך כמה חודשים, לא יצא משם, עד שהגוף שלו נהיה עגול. וכשהוא הולך ברחוב, הוא הולך כמו גלגל, הוא כאילו מתגלגל. נו, יש לך עמודת השם יותר גדולה מזאת? תראה מה הוא עשה לעצמו, שבר את הגוף שלו. הפך את עצמו לגלגל, תראה זה עבודת השם.
זה לא עבודת השם, זה ודאי לא עבודת השם.
אז זהו, אני לא זוכר מי זה היה, רבי ישראל סלנטר, הוא לא זוכר מי אמר את זה, לאותו אחד שרצה סמיכה, הוא בא אליו לבקש ממנו סמיכה. נראה לי רבי ישראל סלנטר, נראה לי. והוא אמר לו, טוב, אני צריך לבחון אותך. אמר לו, לא, כבוד הרב, לא צריך לבחון אותי. אני כל יום, השמש מלכה אותי 60 מלכות, ואני עושה גלגולי שלג, ואני ככה, ואני ככה, ואני ככה. אמר לו, בוא תראה בחוץ, יש מישהו שהוא יותר ממך. אמר לו, מה, יש מישהו יותר ממני? אמר לו, כן. בא, הראה לו בחוץ מהחלון את הסוס. אמר לו, הוא יושן בעמידה, יושן בחוץ, בשלג, הוא מקבל מלכויות, לא 60, מהעגלון שלו, והוא בכל זאת נשאר סוס. בשביל שלקבל סמיכה, אני צריך לבחון אותך בשולחן ארוך. אתה רוצה להיבחן? ותצליח, נתן לך סמיכה. לא, לא. אז זה העניין. עכשיו, בעניין הזה שאמרת של השלום בית, אז שם היו הרבה מהגדולים, היו אומרים לנו, אני זוכר את זה עד היום, עד היום אני זוכר את המשפט הזה. הרב אומר, לאישה תגיד א' ותעשה ב'. עד היום אני זוכר את המשפט הזה. זה מה שהרב אומר. תמיד תגיד לאישה כן, ותעשה אחרת. פשוט. עבודת השם נפלא. אתה תגיד לה כן על כל מה שהיא אומרת, ותעשה אחרת. ואז כשיום אחד היא תגלה את זה, ככה אותו אחד אמר לי, יום אחד כשהיא תגלה את זה ויהיה פיצוץ, אז באמת אז תפסיק עם הכל ותעשה כל מה שהיא אומרת לך, עד שהיא תירגע, ואחר כך תמשיך לעשות את מה שאתה רוצה. שוב, הכל שקרים. אתה יכול להגיד, תשמע, לא כל דבר צריך לשמוע על האישה, יש הלכות, יש דברים שהם מעל האישה, כמובן, לא ללכת עכשיו קיצוני כמו ש...
דברים ידועים, זה...
אבל כן, כל השקר הזה. טוב, אני אמשיך עוד איזה משהו קטן, אני אפילו סיפרתי את זה פעם בקו, אבל אני כבר מספר את זה גם עכשיו, כשהגיע הזמן שהייתי צריך להתארס, הציעו לי איזה הצעה, אני ניגשתי אליו בשבת, בתפילה, שאלתי אותו אם ההצעה פלונית זה מהשמיים. כן, תראה בתמימות. והוא אומר לי, כן, מהשמיים, הוא מסתכל ככה, אתה יודע, כאילו, לא יודע איפה הוא רואה בעולמות עליונים, ואומר לי, כן, זה מהשמיים. שבועיים לאחר מכן, אני מקבל טלפון מהבית של הרב, הרב קורא לך, בוא לפה. טוב, אני מגיע, זה כבר אחרי שבועיים, שנתנו את תשובה שכן, שאנחנו רוצים לבדוק את הנושא, שאנחנו מעוניינים לבדוק את הנושא, אנחנו בדקנו מצידנו, הם בדקו מצידם, וכבר רוצים לעשות פגישה. והרב קורא לי, לבית, אני מגיע לבית, מציעים לי הצעה אחרת. מה קורה פה? מה זה הדבר הזה? אבל האם מהשמיים? אני באותו רגע שאלתי את השאלה הזאת לעצמי, לא יעשתי לשאול אותו. אבל האם מהשמיים? אז איך הוא מציע לי הצעה אחרת? טוב, עכשיו מה נעשה? אנחנו כבר נתנו להם תשובה שכן, והם בודקים, רוצים כבר לעשות פגישה, איך נצא מזה? אבא שלי שאל אותו, מה נעשה? הוא אומר, לא, 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 זה לא בעיה, אנחנו, היה לנו כמה סיפורים כאלה, היה פה איזה אחד שאמרנו להם שהוא התאשפז, ואז הם ירדו לנו, ואז חיתנו אותו עם מישהו אחר, גם פה אנחנו נגיד, לא זוכר, הוא בלג'אם איזה משהו, מה הוא יגיד, שכאילו זה לא מסתדר, ואז הוא ישדך אותי עם מישהו אחר, והכל בסדר. ואומר לעצמי, מה, לא נעים, לא נעים, תראה זה מידת אכזריות. מידת אכזריות, בן אדם כבר שהוא נתן תשובה, והוא מחכה לפגישה, ובררו, ואיך אתה מסוגל לעשות ליהודי בצורה כזאת? אבל אין, הכל זה ככה, בסופו של דבר זה לא יצא לפועל מה שהוא רוצה, אבל היום אני מבין, כשאני באתי לשאול אותו על השידוך, אז הוא הבין שיש פה מקום לכסף, כי השידוך ההוא זה לא היה דרכו, אז את $1,000 הוא לא היה אמור לקבל. שידוכים שהוא היה עושה, הוא היה מקבל את $1,000 ומחלק את זה בין הקרובים אליו. אז כשהוא שמע שיש לי שידוך, אז הוא מיד רץ למצוא שידוך אחר, כדי שהוא יעשה את הכסף, כמובן, והוא גם ימצא מישהו מתוכחי הקהילה, וככה זה עדיף, שנהיה יותר קשורים אליו, ולא נביא מישהו מבחוץ. כן, זה גם אחת מהשיטות. עכשיו, אני רוצה להגיד עוד דבר, פעם אחת הייתי אצלו, ואמרתי לו, כבוד רב, יש לי קצת בעיות עם הפרנסה, לא קל, כן, הוא הרס את כולם שם. אם אתה לא עושה רעות קבע, אין משכורת, אין כלום, אתה אפס. אתה רוצה להתפרנס, אתה עושה רעות קבע. פעם בשנה, מעצים את הכל, אין לך שום זכויות יותר, ואתה עושה עוד רעות קבע, שזה גם גזל לדעתי, כי... טוב, זה כבר צריך לשאול פסקי הלכה, אני לא יודע אם מותר לתת אחוזים כמו שהם היו מקבלים, אנשים תורמים, לא יודע, צריך לשאול פסקי הלכה בנושא הזה. על כל פנים, זה מה שהיה. אז אמרתי לו ש...
הגזל הגדול זה שאנשים תורמים למקום כזה.
זה גם, זה גם, כן, זה. ודאי, זה אחד מהטעמות שיש פתח כמו
כולל. לא תורמים למקום שמשחיתים את נשמות ישראל לעבודה זרה.
נכון, נכון. אז אני באתי אליו ואמרתי לו, יש לי בעיות בפרנסה. מה הוא עשה? הוציא לי $3,000 ונתן לי. הוא לא ספר כמה יש שם, הוא פשוט הוציא ואמר לי, קח כסף. הוא הוציא לי מאחורי איזה גמרה ומאחורי זה, הוציא ונתן לי. אמרתי לעצמי, זה בא לצדקה. איפה תראה דבר כזה? טוב, הודיתי לו וזה, בהתחלה אמרתי לו, אני לא רוצה, אני לא באתי בשביל זה, באתי רק לקבל ברכה וזה, אומר לי, לא, מה, הרב נותן לך, אתה לא תיקח. הרב נותן לך, תיקח, תיקח, שיהיה לך, ונתן לי ככה תפיחה על השכן, וזה, טוב. אל תספר לאף אחד, זהו, זה שכחתי. אמר לי, אל תספר לאף אחד בפרט לא לרבנית. טוב, בסדר, אני לא מספר לאף אחד בפרט לא לרבנית. הלכתי, הוא בעצמו לא ידע כמה הוא נתן. הוא רק ידע שהוא נתן כסף. למחרת, ככה אני חשבתי באותו רגע, למחרת, אני מקבל טלפון מאחד הגבאים שלו, לא נזכיר את השם שלו, שלום פלוני אלמוני, כן, שלום וברכה, היית אתמול אצל הרב, כן? תגיד לי, הוא נתן לך $3,000? אמרתי, אני התחלתי להתבלבל, אמרתי לו לא. כי באמת, מה שאני התכוונתי, כי כשאני ספרתי זה היה קרוב ל-$3,000. אז התכוונתי לו, באמת זה לא היה 3,000. אז הוא חכם, הוא אומר לי, טוב, לא 3,000, יותר מ-3,000 הוא נתן לך? אמרתי לו לא. אומר לי, טוב, פחות מ-3,000 הוא נתן לך? אמרתי לו, הוא לא נתן לי שקל. אני התכוונתי, כאילו הוא לא נתן שקל, הוא נתן לי הרבה יותר.
דולר.
כן. זה $3,000, זה היה כמעט $3,000.
כן,
הוא אמר לי לא לספר. עכשיו, אחר כך, אז אמר לי, טוב, בסדר, לא, לא. אחר כך אני הלכתי, לא משנה שהוא אמר לי שקוראים לך בהנהלה, ואני באתי, והם בדיוק לא היו, אז הלכתי לנהג, הם שכחו, לא יודע, לא קראו לי, ואני ניצלתי. אחר כך אני חשבתי לעצמי, איך הוא יודע אותו אתך שאני קיבלתי $3,000? הרי הוא אמר לי לא לספר לאף אחד, וגם אם היה מצלמות, הרי במצלמות לא רואים שהוא נותן 3,000, הוא רק שהוא נתן כסף, איך הוא ידע מדויק שיש שם $3,000? היום אני מבין מה קרה, פשוט איך שיצאתי, הוא הלך, סיפר להם שגזלתי אותו ב-$3,000, והם תרחו להתקשר אליי, ומה הוא הרוויח? הוא הרוויח פה את כל הדברים. א', אני עכשיו סוגד לו, שהוא בא לצדקה גדול, הוא נתן לי $3,000. הוא מרוויח שעכשיו אני אסנה גם את כל ההנהלה. סכסכתי מצרים במצרים, כי אני אגיד איזה רשעים מהם, והם לא נותנים לרב לעשות צדקות, הם משתלטים על החיים שלו, הוא אוהב את המסכנות הזאת, שהוא מתבכיין, שכולם משתלטים עליו, ולא נותנים לו ולא זה. וגם הוא מרוויח שאת $3,000 הוא יקבל חזרה כמובן, אז הוא לא אולי צריך להוציא את הכסף, כי יתנו את זה, הוא יודע שאני אבוא ואיתן, לא משנה שלא נתתי בסוף, וככה הוא מרוויח מכל הכיוונים. ואז הבנתי מה הוא עושה לאנשים, הרבה פעמים שהוא אומר להם לא לגלות, ואחר כך הכל יודעים, ותמיד טענו שיש מצלמות, יכול להיות, אבל לא בדיוק כזה, לא ברמה כזאת, הוא פשוט היה שקרן, נותן לך משהו ומגלה לך מאחורי הגב. דרך אגב, זה אחד מהדברים שהיה קשה לי לצאת מהקט בגלל זה. כי אני אמרתי לעצמי מה, הוא נתן לי צדקה, שיהיה מה שיהיה, הוא נתן לי צדקה כזאת גדולה. עד שאבא שלי אמר לי...
זה העניין, שהוא קונה את האנשים בזה. דרך אגב, ידוע שהוא מקבל הרבה יותר מה שהוא לוקח, וגם את ה-$3,000, תראה, זה שאתה אומר את הדברים, אני לא יודע, אתה אומר את זה מהשערה, שהוא אמר להם שגנבת את הכסף וכו'. זה מהשערה, אתה אומר. אבל אני אומר זה לא הכסף שלו. הוא לא עבד ולא הזיע על הכסף, אז אין לו בעיה לתת לך גם יותר. והוא יודע שאתה תחזיק ממנו, או-הו-הו-הו, איזה צדיק על ידי זה. הוא קנה אותך לעבד עולם על ידי ה-$3,000 האלה. ככה...
והוא הצליח. והוא הצליח. מה אתה אומר?
כן, זה הטעה הרבה אנשים. אני זוכר בתחילת המערכה, סיפרו על איזה אחד, איזה תלמיד חכם אחד, שהיה מאוד מתנגד לברלנד, ופשוט ברלנד תרם לו סכום יפה מאוד, ומאז הוא נהיה אוהד של ברלנד, ברלנד הוא כמו הבעל שם טוב הקדוש.
כן. זה מה שקרה לי, תדע לך, בתחילת המערכה כשהתפרסמו הדברים, אני לא רציתי להאמין לכלום, כי זה מה שהפריע לי, אני יודע, זה אין, הוא נתן לי כזאת דקה, לא יכול להיות, לא יכול להיות, צדיק. עד שאבא שלי הסביר לי כנגד מה שהוא נתן לך, אני נתתי לו פי מיליארד. ואז הוא התחיל להסביר לי, והוא התחיל להזכיר לי מה היה
בלילות. זה לא התקרה, דרך אגב.
איך?
לזה אני התכוונתי, שהוא נותן, והוא על ידי זה שהוא הנדבן, והוא שונא את הממון, והוא לא מסתכל מה הוא נותן, והוא שפך על איזה אחד שבא, שפך את כל, הוציא לו את כל הכסף מהכיסים, כל מיני סיפורים כאלה, על ידי זה הוא גורף קופות פי כמה וכמה.
בטח, אותו אחד עכשיו ילך ימות בשבילו, בשביל להביא לו כסף. לא רק אותו אחד,
גם התעמולה שתהיה מזה, שברלנד כזה נדבן, בדיוק. כזה שונא הממון, האוהב בצע הכי גדול, הוא נהיה שונא הממון הכי גדול, כן?
כן, בדיוק, בדיוק. אבא שלי הסביר לי, ונזכרתי, וזה מה שאני גם רציתי לספר, כשהיינו ילדים, אבא שלי היה חוזר ב-2-3 לפנות בוקר, ומותש, ואחר כך יושן בקושי איזה שעה, שעה וחצי, וצריך לקום, מתפלל בנץ, אחר כך לרוץ לעיר העתיקה, ללמוד, ועוד הפעם לצאת, לאן? לכל הארץ. אז היה תקופה, הם קנו מכוניות, הם קנו איזה 30 מכוניות, ונתנו לכל המפיצים הכבדים, אלה שהיו יודעים לעשות כסף טוב, ותיצאו, תשאו בארץ, תביאו כמה שיותר כסף. ואבא שלי היה אחד מהמפיצים האלה, בפנימות שלו, כן, אני אומר את המילים בידיעתו, שהוא מסכים שאני אגיד את זה, כי אחרת לא הייתי מתבטא בצורה כזאת, על אבא, אבל הוא מסכים לדברים האלה, והוא הלך לשם, והוא היה מפיץ, והיה חוזר ממש לפנות בוקר, ולא לא היינו רואים אבא, ולא היינו רואים בית, והוא הביא, אני לא יודע, אולי מיליונים הוא הביא, את כל הקומה למעלה, בעיר עתיקה, לא יודע, מי שמכיר שם, שנבנתה על שם הבבסלי, כן, על שם הבבסלי, איך הם אוהבים לעשות שמות מפוצצים, לקחת
הבבסלי. הבבסלי הרבים, גם אני תרמתי להם על שם הבבסלי.
כן.
טוב, אני חושב שאני קצת יצאתי לידי חובת תשובת המשקל.
כן. מה לעשות? אז הוא אמר לי, תרמתי הרבה יותר, הרבה יותר. $3,000 האלה זה כלום. ומה שהוא לקח מאיתנו גם באומן, שלא החזיר את הכסף. והיה עוד כמה סיפורים שאני לא רוצה לספר, כי אם אני אספר אותם, ידעו בדיוק מי אני, אני מעדיף להתחילה קצת לשמור על פרופיל נמוך עדיין, שגם של גזלות שהוא גזל אותנו. ויש לי חבר שהוא גזל אותו ב-200,000 שקל, ועד היום החבר הזה מחזיק ממנו שהוא מלך המשיח. גזל אותו ב-200,000 שקל, הוא לבן ממנו 200,000 שקל, אמר לו, אני מחזיר לך את זה תוך חודש, עד היום הוא לא החזיר לו את זה, הוא לא פנה אליו אפילו להתנצל, ולא כלום, והוא לא מעיז לדבר איתו על זה, והוא מבין שהרב עשה לו תיקונים. ובכלל הוא לא זוכר שהוא לבן ממנו, ראש הקט, אני מאמין.
אנחנו מכירים מסיפורים של אנשים שהוא פשוט עשק להם את כל הבית, יש איזו אישה, אני לא מפחד שמות, היא כבר נפטרה האישה הזאת, שפשוט מכרה את הבית ונתנה לו, ואחותי שסיפרה לי, ורחמנות עליה כל כך על האישה הזאת, שניסתה קצת לדבר איתה, אין. כשהרב יתגלה, כן, בתור משיח, הוא יחזיר לי כפל כפליים. האישה הזאת נסכנה, הייתה מקבצת נדבות, כבר הגיעה לממש חרפת רעב, ונפטרה מתוך אמונה באותו אליל רשע. אז זה לא מקרה יחיד שהוא גזל אנשים. יש עוד מקרים. יש עוד מקרים של אנשים שמכרו את הבתים, פשוט, כמו שאמרנו קודם, הוא עושה את עצמו כאילו מועס בממון, והוא בא לתאוות ממון הכי גדולה שיש, ומי שמכחיש את זה, שיראה את על מה הוא ישב בבית סוהר לאחרונה, בפעם האחרונה.
כן, ממש ככה. אז אני אגיד לך עוד איזה דבר ממש מהתקופה האחרונה, מהשנים האחרונות. אני לא יודע אם יודעים את זה. אני יכול לקרוא לזה חשיפה ראשונה אולי, או אני לא יודע. ואתה תגיד לי אם יודעים את זה. אותו סיפור הידוע עם אותה אישה מסכנה, עם חולת סרטן, שנפטרה, סיפר לי איזה אחד שהוא הכיר את בעלה, שהוא דרך אגב נראה לי עד היום מאמין בו. וכשהרב אמר לה שהיא תחיה עוד אחרי, הרב, עוד הפעם, ראש הקט אמר לה שהיא תחיה עד אחרי גיל 100 ולא יודע מה, הוא כבר אמר לו, הוא חבר שלו, והוא אמר לו את זה. הרב, ראש הקט כבר היה אומר לו, אשתך צריך למות, והוא כבר הציע לו הצעה אחרת. עוד כשהיא חיה.
אולי יכול להיות שזה גם עוד שקר שלהם בשביל להגיד, לחפות עליו שהוא לא טעה וכו'. אי אפשר לדעת, הכל בהרמומיות.
זה גם יכול להיות, אבל לא, אני לא חושב להגיד שהוא לא טעה פה, כי זה כבר היה לקראת הסוף, כשזה היה ברור שהיא מתה, לצערנו. אז לא צריך להיות פה איזה חכם גדול להגיד שהיא הולכת למות, כבר הרופאים אמרו שזהו. אבל לא יודע, זה על כל פנים מה שהוא מספר, איך שלא תראה את זה, יש פה איזו אכזריות נוראה, כאילו מצד אחד אתה אומר לה לא ללכת לקחת טיפולים, הפיכים, מצד שני אתה אומר, אתה יודע שאת האמת שהיא הולכת, למרות הרופאים אומרים את זה, אין פה הרבה מה להתמקח, ואתה תוך כדי שהיא חיה עוד מציע לו כבר הצעה אחרת. סתם מידת האכזריות שלו.
דלת היקר, כידוע לך שמאזינים לנו אנשים גם מתוך תוכחי הקאט, אם אתה רוצה לפנות אליהם באופן ישיר, אולי לעזור
להם. אז אני רוצה, זה בדיוק מה שאני רציתי. כן, רציתי לסיכום, כי אם אני אתחיל עכשיו לספר פה ממש לפרטי פרטים, אנחנו לא נגמור. סיפרתי בכלל...
אפשר גם רעיון נוסף לעשות בעתיד, אם תראה שמספרים לך עוד...
יש שם, כן, יש שם. כן, אני גם אשאיר מדי פעם הודעות בקו, אתם מפרסמים את זה, אז מדי פעם אני אוכל להשאיר פה סיפור, שם סיפור, וכמו שאתה אומר, אם יתאספו דברים, נעשה עוד רעיון. אבל לסיכום, אני פונה ממש מכל הלב. לשני סוגי אנשים. גם אלה שלא נמצאים בקאט, וגם אלה שנמצאים בקאט. ואתה יודע מה? לשלושה סוגי אנשים. לאלה שגם היו בקאט ויצאו. לאלה שלא נמצאים בקאט, שאף פעם לא היו בקאט, אני פשוט מתחנן אליכם, ילחמו כמה שאתם יכולים. כי הוא הרס אנשים, והוא הרס משפחות, והוא הרס נפשות של אנשים, גם ברוחניות, גם בגשמיות, כמו שאני אמרתי, ואני אחזור על זה, אני היום נוטל כדורים, בגלל החרדות, בגלל כל מיני דברים שהוא עשה לי, בתקופות האלה, לא עשה לי אישית, כן, כמו שסיפרנו, שבאופן כללי, וזה מה שנגרם, נהייתי עצבני מאוד מכל מיני דברים, וזה גם אחד מהתופעות שאני צריך לקחת כדורים לעצבים, להירגע, כן, אני פותח את הדברים בצורה הכי ברורה, וזה עוד מקרים קטנים, יש מקרים שאנשים ממש גמורים לגמרי, והוא הרס אותם, אז אני מתחנן אליכם, אלה שלא היו בקאט, תילחמו כמה שאתם יכולים, בכל מי שמפרסם אותו, בכל מי שמצדיק אותו, וכמובן בו אישית אין צורך להגיד, תלחמו ותאספו כמה שיותר ותדברו כמה שיותר, כדי להרחיק ממנו אנשים, אתם פשוט מצילים נפשות. אתם מצילים את עם ישראל גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. מי יודע, אני לא אחד שמתיימר להבין, אבל מי יודע, אולי אנשים כאלה לא יקומו בקריאת המתים, אני לא יודע. לא יודע איך זה עובד. מה, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ודאי רחמן, מי יודע מה הוא יסדר, אבל פשוט להציל את האנשים, וודאי שהם יצטרכו לסבול למעלה. ולהציל אותם. זה לאלה שלא היו בקאט אף פעם. לאלה שהיו בקאט ויצאו, אני גם מתחנן אליכם. הרי אתם יודעים שכל מה שדיברתי זה אמת, ולהגיד שזה אמת זה שקר, כי זה הרבה יותר מאמת. זה אמת לעמיתם אם יש... כן, אתם יודעים טוב מאוד שאני עוד לא סיפרתי קצה מן הים, ואתם עברתם את מה שאני עברתי, זה הרבה יותר מזה אפילו, ויש אנשים שיודעים סיפורים הרבה יותר, וסבלו במשפחה הרבה יותר. ממש מכל הלב אני אומר לכם, אתם הייתם שם, אתם יודעים שכל מילה פה זה אמת, והרבה יותר מזה, תלחמו, תנסו לעשות כמה שאתם יכולים להוציא משם אנשים. אין אחד שהיה שם בקט ויצא שאין לו איזה משפחה, אין לו איזה חבר טוב, אני אישית יש לי שם משפחה קרובה, כמה משפחות קרובות, וחברים טובים, ופשוט אתם צריכים להציל אותם. אתם ניצלתם, אל תסתכלו רק על עצמכם. הקדוש ברוך הוא לא אוהב את זה שבן אדם מסתכל רק על עצמו. תעזור. אתה ניצלת מגי צלמוות, ניצלת מעמק הבכה, לא יודע מאיזה מילים לכל המקום הזה, תציל גם אחרים, תעזור לאנשים, הם גם ילדים של הקדוש ברוך הוא, לא רק אתה. אז לעשות הכל בשביל זה, ואלה שבקעת, אני, אם הייתי יכול, הייתי בוכה לכם. אני כבר, אין פה מה לזכות, כי אני כבר אחרי כל כך שבכינו, ואנחנו כבר אחרי הכל, כבר אין דמעות אפילו. בוכה לכם, תעזבו את המקום. מי ששומע אותי, תקומו, תעזבו. זה בן אדם רשע, הוא הורס אתכם, הוא יערוס אתכם, והוא כבר הרס אתכם בהרבה. תצילו את מה שאפשר, ותלחמו על מה שאפשר, ותתחילו להבריא את עצמכם, תתחילו להתחבר לקדוש ברוך הוא, לצדיקים האמיתיים, לספרי רבנו, לאנשים הקשרים שיש בדור. תתחילו להתחבר לאמת, תדבקו בקדוש ברוך הוא, תתחילו... איך שאומרים, תפתחו את העיניים, אל תתנו לבן אדם הזה להרוס אתכם. הוא קנה אתכם, הוא הורס... למה? למה לסבול? למה אתם צריכים לסבול? למה אישה שלך צריכה לסבול? למה הילדים שלכם צריכים לסבול בגלל השגונות האלה? למה הוא צריך להרקיד אתכם 3 שעות? למה הוא צריך להעמיד אתכם 4 שעות בקור ובגשם ולהריץ אתכם לכל המקומות ולריב עם כל העולם בשבילו? למה? למה? אז היה לי בלי סוף קושיות עליו. כל קושי הייתי צריך לתרץ. היה לי מיליון קושיות ומיליון תירוצים, עד שהגעתי למסקנה, במקום לתת מיליון תירוצים, אני אקח תירוץ אחד שתרץ לי את כל הקושיות שמדובר בחלאת אדם. ואז ממילא כל הקושיות הוצאו, אני לא צריך לתרץ מיליון תירוצים, גם אתם, יש לכם קושיות, זה ודאי שיש לכם קושיות, ודאי שאתם מלאים בקושיות, רק אתם סותמים את הפה, וסותמים אחד לשני את הפה, ויש שם חברה שאחד מכחיש את השני, ואוי ואבוי מי שהעיז לדבר, הוא בוגד בצדיק, הוא כופר בצדיק, תתחילו להתפקח. אני גם הייתי כמוכם והתפקחתי, ברוך השם, התפקחתי, עדיין יש לי עוד מה להתפקח. עדיין כשאני מדבר אני נפלט לי הרב, איזה רב. אבל ברוך השם, התפקחתי גם אתם. תעשו טובה לעצמכם, תעשו טובה לעם ישראל, כי כולנו ערבים זה בזה, וכל אחד שנשאר שם זה הורס את כל עם ישראל, גם אם לא ממש שאנחנו רואים את זה, הנשמות של כולנו זה נשמה אחת. הקדוש ברוך הוא נמצא בגלות. כשאתם שם, הקדוש ברוך הוא בגלות, הקדוש ברוך הוא בכל צרתם לא צר, הוא נמצא עם עם ישראל בגלות. הוא נמצא איתכם שם. בכל מקום מוכתר ומוגש לשמי, ממש קיצו אותו, הקדוש ברוך הוא נמצא גם בבתי עבודה זרה, מה הוא עושה שם? הוא סובל שם בגללכם, כי אתם שם. הוא נמצא שם כדי לנסות להציל אתכם, כדי לשלוח לכם הרהורי תשובה פה ושם, כדי שתעזבו את המקום הזה. תעזבו, תרחמו על עצמכם, תרחמו על המשפחה שלכם, בעיקר אליכם אני פונה. גם לשני הסוגים של מקודם שאמרתי, אלה שמחוץ קקת שלא היו אף פעם, ואלה שהיו ועזבו, אבל בעיקר לאלה שבקת, תעשו הכל לעזוב, תרחמו עלינו, תרחמו עליכם, תרחמו על השם יתברך, בכל צרתם לא צר, הוא סובל, הוא סובל, לא אנחנו, אומרים בכל צרתם לא צר, וכתוב לא, עם א', כי אנחנו לא מרגישים את הצרה, אבל הוא לא צר, הוא מרגיש את הצרה, כמו שבעל התניא אמר אז לרבנו, שרבנו שידח את זה, רחמך רבים השם, רחמנות על השם יתברך מה שהוא סובל מאיתנו. והוא נמצא שם בשביל להציל אתכם, אז תקומו ותעזבו, תעזבו כמה שיותר מהר. הייתי צריך לדבר על זה עוד הרבה ולהתחנן עוד הרבה, אבל אין לי גם כוחות יותר מדי, כי זה שחט לי את הנפש הרעיון הזה. אבל אני אומר את האמת, ועזור, השם יתברך יעזור. אם הצלחתי להוציא בן אדם אחד כבר היה טוב, כמו שהחפץ חיים אמר, שאם הצלחתי עם הספר שלי לגרום עד סוף הדורות לאיזה אחד שהוא רק יערער בתשובה ויוציא הנחה, כשהוא יקרא את העניין הזה של הלשון הרע, זה כבר היה שווה. אני מקווה שהצלחנו הרבה יותר מזה, ובהצטרף כולם, שכל אחד עושה, ואתם עושים, וכולם עושים, אז בעזרת השם יתברך, נזכה לראות את, את המקום הזה נחרב לגמרי, ונהפך למקום של קדושה, שיעזבו אותו, יעזבו את הרשע הזה, לא יודע, הוא תכפלל אליו שיחזור בתשובה, או שאני לא יודע במקרה שלו מה, אבל על כל פנים, שכל האנשים שסביבו שיזכו לחזור בתשובה שלמה.
תודה לדרך כלל, אנחנו מודים לך על הדברים. תודה רבה.
תהיה בריא, בשורות טובות.
אמן, אמן.